טוב, צהריים טובים, חג שמח. יודע, חג זה קורבן חגיגה, יבוא יום ואולי יהיה לנו גם על זה קורבן, אבל יום ירושלים שמח. פשוט הרבנים, פעם הקודמת עמדתי פה לפני הבחירות וביקשתי את ההתגייסות, ואמרתי לכם אז כבר שאני עומד פה באימה ויראה, רטט וזיע. אז א', תודה. צריך לפתוח באמת בתודה גדולה על העבר, ומן הסתם, כמו שמקובלים, שריבונו של עולם לא לוקח שום תפילה ושום השתדלות, לא חוזרת ריקם, אז גם ההשתדלויות שעשינו כולנו בסיבוב האחרון לא חוזרות, בעזרת השם לא יחזרו ריקם. אמרתי לרב חנוך ביום שישי, נפגשנו בקדומים, הקדוש ברוך הוא משחק איתנו, אז הוא שאל אותי למה אני קורא לליברמן הקדוש ברוך הוא. אז אבל אתם יודעים, יואל פגש אותי שם, ורואים שהוא 40 שנה הולך עם רב זלמן ביחד, אומר לי, תשמע, יכול להיות שזה דבר מצוין, הבחירות האלה החוזרות, אולי זה מציל את ארץ ישראל מתוכנית טראמפ. עכשיו עוד 4-5 חודשים אפשר לעשות כלום, אחר כך טראמפ כבר נכנס לבחירות שלו, והמנגליסטים שם לא יתנו לו לעשות שום דבר שהוא לא 100% עם מדינת ישראל. אז יכול להיות על צד שהיו בתוכנית הזאת גם מרכיבים שליליים, אז אולי זה מנע אותנו. בקיצור, הקדוש ברוך הוא יודע את מלאכתו נאמנה, וגזר עלינו עוד כמה חודשים של בלכתך בדרך, נכון? כולם לומדים שיחות הרב צבי יהודה, ספר במדבר. אז נכון, חשבנו כולנו להגיע כבר לבחינה של בשבתך בביתך, סוף סוף להתקבע, ועוד תכף, עוד רגע נדבר על השותפות בשלב הכל כך חשוב של הגאולה, של השיבה שופטנו כבראשונה, בדרך אל שמחת הצדיקים וירושלים וכו' וכו', כל הדברים שאנחנו בתוכם. הרב חיים דיבר על הצורך באמת לחוש ביום יום. בכל יום חייב אדם לראות עצמו. הדרך להגיע לזה מאוד קשה, מאוד קשה להרגיש. אנחנו, הדור הצעיר, גדל אל תוך המציאות הברורה הזאת. לא הכרנו מציאות אחרת. אז אנחנו שומעים סיפורים. באמת, באמת, למי שגדל עם הכפית של הזהב בפה, קשה לחוש את החיסרון, קשה לעמוד על השמחה של היום הזה. אגב, לא רק של היום הזה, אלא של הכל, של כל הימים. רק על סמך הסיפורים ההיסטוריים. לכן, באמת, בליל הסדר אנחנו עושים את כל מפעילים את כל החושים, כמו שמדייקים נכון ברמב״ם, להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, לשמר איזה חוויה ולא רק סיפור דברים היסטורי. אבל הדרך באמת לחוש את הדברים בצורה נכונה היא דרך ההבנה שלהם להיום ממש. כשאנחנו אומרים שבכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, אז בעל ההגדה אומר לנו, נכון, שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא, הרי אנו ובנינו שעבדים היינו. זה בחינה אחת, בתחילת ההגדה. בסוף ההגדה, כשפוגשים עוד פעם, זה כבר עם מטען הרבה הרבה יותר גדול, שספגנו אותו בכל ליל הסדר הזה, זה כבר לא רק טכנית, מכיוון שהיסטורית, אילולי שהוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו, אז היינו אנו ובנינו משועבדים עד היום לפרעה במצרים. אחרי שעברנו את כל ליל הסדר, אז אנחנו מבינים שיש כאן אירוע אחד גדול, שהתחיל אז ביציאת מצרים, ונמשך עד אלינו, ואנחנו חלק מהאירוע הזה. זה לא שהיה אירוע אז, אנחנו היום, תקופות נפרדות לחלוטין, אבל יש איזו השלכה טכנית כאילולי אז. תשימו לב בהגדה, הגדה פותחת בזה ומסיימת בזה, והרי לא יכול להיות שהפתיחה והסיום באו לומר לנו את אותו הדבר. אז בהתחלה נכון, כדי לגרות אותנו, להושיב אותנו אל שולחן הסדר, שנתחיל להיכנס אל ההגדה, אז אומרים לנו, חבר'ה, כדאי לכם לקרוא מה כתוב בו כאילולי אז. אבל כשאנחנו בסוף, בחייו אדם להראות עצמו, אז אנחנו כבר ממש חיים את האירוע. אנחנו מבינים שזה לא אירועים נפרדים, זה שרשרת אחת גדולה שהתחילה אז ונמשכת עד שהיא תגיע אל יהודה השלם, עם העליות והמורדות והתהפוכות וחוקת החוקה ההיסטורית המיוחדת של עם ישראל. וכדי להבין את יום ירושלים שלפני 52 שנה, צריך להבין את רצף הדברים ואת איפה שאנחנו נמצאים פה היום. עכשיו תראו, אני לא נוח לי, אני מדבר בפני תלמידי חכמים גדולים, יודעים ללמוד פי אלף ממני, גם בלימוד תורה וגם בהשקופה. אז אני רוצה לשתף אתכם ברשות הרבנים בסוגיה שישבתי עליה בשבת, בענייני דיומה. לא נגיד לכם שסיימתי, לא. אבל לשתף אתכם בלימוד שעשיתי עם עצמי, ואני מדיע מראש, אני שם 5 סימני שאלה בסוף. אז אם דיברתי שטויות, זה בסדר, ואם חלק מן הדברים יהיו לרצון, אז גם בסדר. דרך אגב, ההבנה הזאת שעבודת השם הנכונה שלנו היא דרך הפגישה עם ריבונו של עולם במאורעות של ההווה, היא כל עניינה, כל עניינו של ספר במדבר. עם התמיהה הגדולה שכולם פותחים בה, ספר שלם שאין בו כמעט מצוות לדורות, זה הכל הוראות שעה, הכל סיפורים היסטוריים. לא יודע כמה ספרים נכתבו עם רעיונות שניסו להכניס רלוונטיות אל האירועים אז, ולמצוא הדרכות להיום, וזה נכון, אבל זה לא הפשט. הפשט הוא שספר במדבר זה ספר שמחנך אותנו לחיות את ההווה. ולפגוש את ריבונו של עולם דרך ההווה. כן, יש ערך גדול לתודעת העבר, היא בונה לנו יסודות גדולים, יש ערך אדיר לציפיית העתיד. אבא שלי אומר הרבה, סתום גם שמעו את זה פה ממנו, השם מלך קודם להשם הלך, נכון? יש לנו השם מלך, השם הלך, השם לא יכול להמבעד, זה לא פסוק. זה 3 פסוקים שמסדרי התפילה סידרו לנו אותם ביחד, ויכול להיות שאנחנו היינו מסדרים את זה כרונולוגית, השם הלך, השם מלך, השם ימלוך. לא. קודם כל השם מלך. לראות את הקדוש ברוך הוא מולך היום, ומגלגל את המורות היום, זאת עבודת השם. אחר כך יש ערך גדול, כמו שאמרנו, גם לעבר וגם לעתיד. וזה כל עניינו של ספר במדבר, ואני פותח סוגריים. אני חושב שבית המדרש הזה חי ככה, ככה לפחות אני גדלתי אצל הרב מלמד. מה זה אומר לחיות את ההווה? לחיות את ההווה זה לחיות את מה שיש בהווה, או לחיות את מה שאין בו. אתם יודעים שהרב ציודה אמר לא לשנות את תפילת נחם. נכון, למרות הקושייה הזועקת, איך אפשר להגיד היום על ירושלים, שוממה, מבלי יושב, חרבה, אבלה, חפויה, מבלי בניה. אז יש לזה, בסדר, יש הסבר פשוט. פעם אחת בשנה, במנחת של תשעה באב, כשהתחילה השריפה, אז כשהכל נערך אל מול בית המקדש, בשיא שכלולו ותפארתו, אז גם מה שיש לנו היום יכול להיקרא אבלה ושוממה ובזויה. לא נראה לי. אתם יודעים שנכון, ירמיה ודניאל, בגמרא ביומה, כשהורידו גדול וגיבור, הוא שואלת איך, מה, איך הורידו מה שמשה רבינו אמר, אז נכון, מתוך שידעו שעמיתי בו, עמיתי הוא אין מחזבין בו. וכשיש הופעות של ריבונו של עולם שלא מופיעות במציאות, אז אי אפשר לומר אותם. יש בחינות אלוקיות שהתעלו לשמיים, אנחנו לא פוגשים אותם, אז מה נגיד? אנחנו לא פוגשים. לא פוגשים גדולה, לא פוגשים גבורה. איך אפשר להגיד, נוכרים מחלחלים ביחלו, אז איפה היה נרותיו? סליחה, נרותיו. ובאמת, אנשי כנסת הגדולה, הם מוצאים, זה שיעור ידוע נכון של אבא, אתם מכירים, לחזיר התורה ליושנה, סדרה של ממש לשיעורים. אבל מתוך שאמיתי הוא אין מחזבים בו, אז אם זה נכון במידת פורנות, אז על אחת כמה וכמה שגדולה, מידה טובה ממידת פורנות, שגם בה אי אפשר לחזב בו. אז גם לזה צריך למצוא הסבר עמוק יותר. מה נקודת הנחמה הזאת? אבל לי ברור, אני חוזר למה שאמרתי קודם, שלחיות את ההווה, זה לא יכול להיות לחיות את מה שאין בהווה. זה נכון, ההווה הוא לא מושלם. אבל לחיות את מה שאין בהווה זאת כפיות טובה. הגאון מדבר המון המון בכל התור על כפיות טובה כהפך ממידת האמת, שהוא מעריך לבאר בתפיסה הכוללת שלו את ההתגברות של הסתרא אחרא בימי עקבתא דמשיחא. אז הוא מסביר למה הביטוי הגדול של הסתרא אחרא הזה זה הכפיות טובה. כן, בת קמה באימה, קלה בחמותה, כל התיאורים האלה בסוף סוטה, חוץ פייסגה. כפיות טובה זה ההפך הגמור מלהודות על האמת. ולחיות את ההווה רק מתוך תודעת משהו עדיין זוקק השלמה, גם מזה צריך להיזהר מאוד. בראש ובראשונה לחיות את ההווה מתוך מה שיש בו, מתוך ההתקדמויות הגדולות שאנחנו זוכים לו בתוכו, ולראות שם את ריבונו של עולם ודרך זה לעבוד אותו. מה שיש בו הזה, אני חושב, דורש עיון גדול. מה יש בה בקומת ירושלים? מה היא כוללת? מה היא כוללת? ומתוך שאנחנו מבינים מה היא כוללת בתפיסה של חז"ל, אז מה מתוך מה שהיא כוללת? אני עוד רגע אסביר, אז אל תלכו לאיבוד. מה נראה לנו בעיניים שלנו מתוך מה שהיא כוללת שכבר יש לנו היום? מה עוד אין? ומה צריך לקרות כדי שזה יקרה? אני חושב שזאת הדרך לחבר את זה לעצמנו, ואז לחיות נכון גם את הנס הגדול של אז. אז מה יש בה בקומת בניין ירושלים? אני ראיתי בשבת, מסתום יש עוד, אני ראיתי בשבת שלוש סוגיות שהן רלוונטיות. סוגיה הראשונה בברכות, בסוגיה של ברכת המזון, בדף ממתת. אז אנחנו גם רגילים כולנו לומר, אחון כל שלא אמר, ברית ותורה בברכת הארץ, ומלכות בית דוד ובוני ירושלים לא יצא ידי חובתו. אבל האמת היא שזאת כבר מימרה שנייה בהקשר הזה. נמצאת במתת עמוד א' למעלה. מסייע לי לרבי הלאה. אמר רבי יעקב בר אחא משום רבינו, כל שלא אמר ברית ותורה בברכת הארץ ומלכות בית דוד בבוני ירושלים לא יצא ידי חובתו. אבל אנחנו פוגשים את זה עוד קודם. במימרה של רבי אליעזר, שלעניות דעתי תפס אחרת את היחס בין מלכות בית דוד לברכת בוני ירושלים. לא כך למד רש"י, תכף נראה. אבל הסוגיה מתחילה, תניא רבי אליעזר אומר, כל שלא אמר ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ, ומלכות בית דוד בבוני ירושלים, לא יצא ידי חובתו. ואחר כך יש מימרות נוספות, נחום הזקן אומר צריך שיזכור בברית, רבי יוסי אומר צריך שיזכור בתורה. ואז פלייבו אומר צריך שיקדים ברית לתורה. רבי אלי משווה את מלכות בית דוד בברכת בוני ירושלים לברית ותורה בברכת הארץ. ברית ותורה בברכת הארץ באופן פשוט, וכך מפרש רש"י, אני קורא לזה טכני, זה כמובן לא טכני, אבל זה יחסי סיבה ומסובב. כן, אומר רש"י, צריך שיזכור בברית בברכת הארץ שעל ידי ברית נתנה לאברהם בפרשת מילה, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. ואותו דבר תורה, שאף בזכות התורה והמצוות ירשו את הארץ שנאמר למען תחיון ורביתן ובתם וירשתם את הארץ. ברית ותורה בברכת הארץ אלה יחסי סיבה ותוצאה. נשמור את הברית בברית, הובטחה לנו הארץ, נשמור את הברית, נקיים תורה ומצוות בזכות זה, נחיה בארץ. רבי אלי, שמשווה לנו את היחס בין ברית ותורה בברכת הארץ לבין מלכות בית דוד בבוני ירושלים, לכאורה הקשר של מלכות בית דוד לברכת בוני ירושלים הוא גם סוג של סיבה ותוצאה, ואכן רש"י, אמנם בדברי רבי אליעזר, ושוב לעניות דעתי אני רוצה להציע מחשבה אחרת, אבל באמת כשרש"י מבאר את מה שאומר רבי אליעזר, מלכות בית דוד בבוני ירושלים, אומר רש"י שעל ידו נתקדשה ירושלים. לכאורה היסטורית, על ידי דוד נתקדשה ירושלים, ואולי גם, תכף נראה, לעתיד לבוא, ירושלים קודמת לדוד, כוללת חלק מסוים ממלכות דוד. אני חושב ששוב, לעניות דעתי בזהירות, כמובן, אחיזה בשולי גמילתו של רש"י הקדוש, רבי אליעזר מדמה לנו שלא כמה רבי אלי, מדמה לנו את הזכרת מלכות בית דוד בבוני ירושלים להזכרת ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ. לא לברית ותורה, אלא לארץ חמדה טובה ורחבה. ארץ חמדה טובה ורחבה בברכת הארץ זה זה. זה לא אמצעי, זה לא תוצאה, זה לא איזה קשר צדדי. בברכת הארץ, ארץ ישראל היא ארץ טובה ורחבה. ואם היחס של מלכות בית דוד לבוני ירושלים הוא כמו היחס של ארץ טובה ורחבה לברכת הארץ, לא ברית ותורה, אז מדובר על קשר הרבה יותר עצמותי. מלכות בית דוד זה בוני ירושלים. בסדרה הזאת של השיעורים של אבא על להחזיר עטרה ליושנה, אז אחד הפסוקים הראשונים שהוא מבאר זה הפסוק של דוד בתהילים פייזיין, אוהב השם שערי ציון יותר מכל משכנות יעקב. מכירים הרבידו לפי תנועות הראש. אז הגמרא בברכות דורשת, אוהב השם שערים המצוינים בהלכה יותר מכל בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה הקשר בין שערי ציון לשערים המצוינים בהלכה? זה לא רק בגלל הצדיק המצלצלת. אז אבא שלי מסביר שההלכה עשתה במשך הרבה מאוד שנות גלות את התפקיד שעושה המלכות במציאות מתוקנת. מה עושה? מה עשתה ההלכה לעם ישראל? שאמרה עלינו. אל מול בתי כנסיות ובתי מדרשות, עבודת השם הפרטית, המתפזרת של כל אחד ביישובו ובמקומו, יש דלת אמות של הלכה שעם ישראל כולו שומר עליה כמסגרת שבסוף שומרת עלינו כעם. יש המון עבודת השם פרטית, יש המון מקום לכל אחד ואחד, אבל יש שולחן ערוך שכולנו שומרים עליו ומחויבים לו, וזה שומר עלינו עם אחד. זה בדיוק מה שעושה המלכות במציאות מתוקנת. יש משכנות יעקב, יש יישובים וערים ומקצועות, ויש מלכות. יש מלכות שנמצאת בירושלים, שערי ציון, והיא נמצאת בירושלים, העיר הזו שלא נתחלקה לשבטים ושעושה את כל ישראל חברים, והיא מאחדת אותנו, מגבשת אותנו, שומרת עלינו כעם. ירושלים ומלכות, ככה, שוב, לעניות דעתי, אצל רבי אליעזר, זה עין ואח. זה לא שדוד המלך קידש בעבר את ירושלים, זה לא שלעתיד לבוא הוא יבנה אותה. ירושלים והמלכות הם אלה שמגבשים ומאחדים ושומרים על עם ישראל כמו שהוא. סוגיה מוכרת מאוד במגילה בדף י"ז עמוד ב' ודף י"ח עמוד א', מה שחז"ל סידרו לנו, מסבירים לנו את סדר ברכות 18 על סדר הגאולה. וזה סוגיה שאפשר לשבת עליה, אני חושב, שעות על גבי שעות, איך להבין באמת את היחס, את הפסוקים. הגמרא פה מוציאה פסוקים מדי פשוטם בסיטונאות. אבל אנחנו מכירים את הסדר, נכון? נתחיל מהאמצע. ומה ראו לומר קיבוץ גלויות לאחר ברכת השנים? נכתיב ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו. בקיצור אמר רבי אבא, אנחנו מכירים את הגמרא בסוף סנהדרין, אין לך קץ מגולה מזה. ברכת השנים והפריחה החקלאית בארץ ישראל מבשרת את קיבוץ גלויות. וכיוון שנתקבצו גלויות, נעשה דין ברשעים. וגם בזה אפשר לראות איך לומדים את הפסוק, רש"י מרשה, ואשיבה ידי עלייך ואצרוף כבור סיגייך וכתיב ואשיבה שופטייך כבראשונה. וכיוון שנעשה דין מן הרשעים, קלו המינים וכולי. וכיוון שקלו המינים, מתרוממת קרן צדיקים על הצדיקים ועל החסידים וכולי. ואיכן מתרוממת קרנם של צדיקים? איכן? בירושלים. שנאמר שעלו שלום בירושלים ושלה יהיו אוהבייך. גם על זה תכף אני אעיר הערה, אין לי הסבר, אני רק אשאל, אציע שאלה בפני התלמידי חכמים פה. איך שזה נראה פה, אז ירושלים היא סוג של חיתים צי לשמחת הצדיקים. הצדיקים שמחים בדין שנעשה ברשעים. והיכן רמה קרנם של צדיקים בירושלים. שנלך לברכת לתפילת אבינו, תפילה קצרה. בברכות כ"ט עמוד א'. מאי מעין 18, רב אמר מעין כל ברכה ומחר, שמואל אמר אבינו השם אלוקינו נדעת דרכך, ומולת לבבינו ליראתך, ותסלח לנו, נכון? אתם מכירים, נכון? כל שתי מילים זה ברכה. להיות גאולים, מרחקנו ממכאובינו, ודשננו בנאות ארצך, ונפוצותינו מארבע תקבץ, והטועים על דעתך ישפוטו, גם כן הסברים שונים פה, ועל הרשעים תניף ידך. עכשיו מה כתוב? וישמחו צדיקים בבניין עיריך, עוד נעת תתייחס גם להמשך, ובתיקון היכליך ובצמיחת קרן. ישמחו צדיקים בבניין עיריך, זה לא ישמחו צדיקים בדין שעושים ברשעים, ואיכן, בירושלים, אלא ישמחו צדיקים בבניין עיריך. בניין עיריך זה המוקד, זה המרכז, וישמחו צדיקים בבניין עיריך. נגיע לזה תכף. אני חוזר חזרה אל הגמרא פה. וכיוון שנבנית ירושלים בא דוד, שנאמר, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם, ודוד מלכם. ופה יש רש"י מוזר מאוד. הפסוק הזה, אחר ישובו, נמצא בישעיה, בהושע ג', הושע מצטווה לקחת עוד אשת מנאפים, והוא משלם לה, והיא יושבת בבית, לא נואפת עם אחרים וגם לא איתו, וזה משל לשממה הגדולה של עם ישראל בתקופת הגלות, אין מלך ואין נביא ואין טרפים וכולי. פרק קצר מאוד, 4-5 פסוקים. אחר, זה פשוט, זה הפשט. פשט הפסוק, אחר, אחרי כל אותה תקופת שממה, ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו. שם רש"י מביא את המדרש של רבי שמעון בר יוחאי, שלושה דברים מעשו ישראל, רש"י שם בהושע, שלושה דברים מעשו ישראל כשנחלקה המלכות, מלכות שמיים, מלכות דוד ובית המקדש. ואין לך, סימן ברכה, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, אין ברכה לישראל עד שישובו וידרשו מחדש את שלושת הדברים הללו, וזה מה שנמצא כאן בפסוק. ושוב, הפשט שלו זה אחר, אחרי כל אותה תקופה קודמת של גלות, ישובו בני ישראל לבקש את שלושת האלמנטים האלה, מלכות שמיים, מלכות בית דוד, כן, אז הוא ביקשו את השם אלוקיהם, את דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו, טובו זה בית המקדש. זה ודאי לא הפשט של הפסוק הזה שאמור להסביר לנו את הקשר בין בניין ירושלים למלכות בית דוד. אז המהרש"ב באמת מסביר אחר, ישובו בני ישראל אל ארץ ישראל, אז אמנם הוא מסביר זה לא אותו קיבוץ גלויות שיש לנו בברכת מקבץ נדחי עמו ישראל, אז אומר המהרש"ב יש שלושה שלבים, שלב ראשון קיבוץ גלויות לארץ ישראל, שלב שני ישובו אל ירושלים, רק, כן, המהרש"ב אומר איזה הגדרה, ישבו בה, תהיה להם ישיבה בירושלים, משהו כנראה ראשוני זמני, ואחר שישובו בני ישראל אל ירושלים, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ומילא אפשר להסביר את הקשר שבין ירושלים לצמח דוד. כן, אז אחר שאמרנו בני ירושלים, וכך הסביר המרשת הפסוק, אחר ישובו בני ישראל אל ירושלים, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ואחר כך ממשיך המרשה גם להסביר, אני לא יודע אם יהיה לנו זמן עכשיו, אני צריך לקצר, את המשך הברכות, שומע תפילה ועבודה, שניהם בעצם סוג של בית המקדש. כן, עבודה שבלב ועבודת הקורבנות, זה כבר בעצם שתי הברכות האלה, זה ברכות של בית המקדש. כך אומר המרשה, שלמה המלך גם כן בחנוכת בית המקדש, קודם מתפלל, ואחרי שהוא מעלה את ערך התפילה אל המקום, הוא גם מעלה עולות וזבחים. רש"י אבל, באמת בצורת מתמיהה מאוד, אומר כך, אחר ישובו בני ישראל, אחר ישובו לבית המקדש וביקשו הקדוש ברוך הוא ודוד מלכם. זאת לפי רשי, בתוך ברכת בוני ירושלים מונח בניין בית המקדש, ולא מונח, לא מונחת מלכות בית דוד במהות. אמרתי, רשי הסביר לנו אפילו בברכות את הדרישה של הזכרת מלכות בית דוד בבוני ירושלים, אפילו בשיטת רבי אליעזר, הוא ביאר לנו את זה כמשהו טכני, שעל ידו נתקדשה ירושלים. אבל את בית המקדש זה כולל, וצריך עיון גדול איך הוא לומד את זה בתוך הפסוק. אז תראו, תראו לבד, הבח בסימן קפ"ח, מאוד מעריך לבאר את הרש"י הזה, ממש שני עמודים. הוא נותן תפיסה השקפתית, הבח, איך הוא רואה את הגאולה. בקצירת העומר, הבח אומר, מה זה בניין ירושלים? כשאתה בונה עיר בירה, חייב להיות שיהיה בתוכה את בית המלכות, ואיזשהו בית תפילה, בית עבודה. בלי זה, זאת לא עיר בירה. אי אפשר לדבר על בוני ירושלים בלי שבתוך בניין ירושלים יש את בית המלך, ואני מדגיש תכף בית המלך, עוד לא את המלך עצמו. כי גם רש"י יודע וגם הבח יודע שהגמרא מחלקת את זה לשני שלבים, בוני ירושלים ואחר כך בא דוד. אז לפי רש"י, כפי שמעריך לבאר אותו הבח, הקדוש ברוך הוא בונה את ירושלים, וכל עניינה של הבין, כן, עניינו של הבניין הזה זה בניין רוחני, ותשכון בתוכה להשרות שכינה, והוא בונה בה את בית המקדש, והוא מכין בה את כיסא דוד, וזה הדגש, כיסא דוד לתוכה תכין. יש כבר כיסא דוד, ותכף בשלוש דקות נחשוב מה זה בימינו, ואחרי שיש בית מקדש ויש כיסא דוד, יש ארמון, אז מגיע דוד המלך. ופה צריך הרבה הרבה לחשוב ולעיין על המדרגות האלה. איך בדיוק ייבנה בית המקדש לפני דוד? המהרש"א, שוב, הוא לא מתווכח עם רש"י בצורה מפורשת, אבל הוא ודאי אומר הפוך גם מהפסוקים אחר כך בהמשך. אנחנו בתנ"ך יודעים שזה לא ככה. דוד המלך רוצה לבנות את בית המקדש, הוא אומר סברה נכונה. אני יושב בבית הרזים, הקדוש ברוך הוא יושב באוהל. אומר לה הקדוש ברוך הוא, כן, קודם תקים את המלכות. שלמה המלך, מלכותו תיקון, הכינותי את ממלכתו, ואז הוא יבנה בית לשמי. המהרש"א מזכיר, שלוש מצוות הצטוו ישראל, להמליך עליהם מלך, ואחר כך לבנות את בית הבחירה. ודאי שמלכות צריכה להיות, דוד המלך צריך לבוא לפני בניין בית המקדש. רש"י ודאי לא למד ככה. אמרתי, הבח מעריך מאוד להסביר אותו, זה, תקראו את הבח הזה, הוא בח מרגש, הוא בח כזה, זה כאילו שהבח נתן דרשה במרכז הרב ביום ירושלים. ככה, לא יודע, ככה קראתי את זה. לא, באמת, זה לא בח הלכתי כזה פשוט כמו שאנחנו רגילים. ממש השקפתי כזה גדול. אני חשבתי אולי שרש"י לשיטתו, אתם מכירים, רש"י במסכת ראש השנה, בדף למד, בסוגיה שם של העומר, שם הרש"י כותב דף למד למטה, שבית המקדש לעתיד לבוא ייבנה בידי שמיים. יש שם סוגיה בגמרא, חוששים שבית המקדש ייבנה בלילה, שואל רש"י איך יכול להיות בית המקדש לא ייבנה בלילה, אומר רש"י, זה עכשיו, אבל לעתיד לבוא בית המקדש ייבנה משמיים. אז אם בית המקדש ייבנה משמיים, אפשר להבין איך הוא נבנה לפני שיש מלך. זאת אומרת, אז נכון היה שלוש מצוות הצטוו ישראל בארץ, שזה קורה בדרך הטבע, אז קודם ממנים מלך ואחר כך מוחים זרו של המלך ובונים בית בחירה, כי אין דרך אחרת. מי יבנה אם לא המלך? מי יהיה לו אומץ להסיר את השיקוץ הזה? יאיימו עליו במיליארד מוסלמים. דוד המלך. אז אם בית המקדש נופל משמיים, אולי אפשר לחבר שיטות ולשמוע. תראו באבינינו שקראתי קודם, גם נראה שבית המקדש כלול בפנים. אני קורא שוב. אבינינו השם ידקנו לדעת דרכך, מונת לבבנו ליראתך ותסלח לנו וכו'. וישמחו צדיקים בבניין עיריך ובתיקון היכליך. מה זה? בית מקדש. בתוך ברכת בוני ירושלים באבינינו יש בית מקדש. אחר כך הוא בצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך. אז בוא נגיד כך, מה כולל את קומת ירושלים? את בניין ירושלים בקומה הראשונה היא ודאי כוללת. אזכרת מלכות בית דוד בבוני ירושלים, אפשר להבין אותה. אגב, הרמב״ם, הבית יוסף מביא אותו בסימן קוף י"ח, רמב״ם בפרק ב' מלכות ברכות, פרק שני הלכה ד', מסביר את הצורך בהזכרת מלכות בית דוד בבוני ירושלים. שוב, איך להבין את זה, טכני או עמוק? אומר רמב״ם, הנחמה, הרי בברכת המזון, ברכת ירושלים, בגמרא מגדירים אותה ברכת נחמה. יש אפילו אב אמינא לחתום, נכון, מנחם ציון ובני ירושלים. הנחמה איננה שלומה, אומר הרמב״ם, בלי מלכות בית דוד. אבל עדיין נראה ברמב״ם שזה שתי מדרגות. לא נראה שקומת ירושלים כוללת גם את מלכות בית דוד. יש קומת ירושלים, הנחמה איננה שלמה עד שאל קומת ירושלים יצטרף גם את צמח דוד. ולכן אגב, בירושלמי כתוב שבמערב השתי הברכות הללו היו ברכות, ברכה אחת. בוני ירושלים וצמח דוד היו ברכה אחת, ובבבל פיצלו אותם לשתי ברכות, והשאירו עוד את חיסי דוד עבדך מרן לתוכת אחין. אם ניקח את מה שמסביר רמב״ם בברכת המזון ל-18, אז בסדר. זה שתי קומות נפרדות, אבל יש קשר ביניהם, או של סיבה ומסובב כמו שאמר רש"י, או של נחמה כמו שאמר הרמב״ם בברכת המזון. מלכות בית דוד יכולה להיות משהו הרבה יותר עצמותי לירושלים, כפי שאני ניסיתי להציע, בוודאי בדעת רבי אליעזר. ובית המקדש זאת שאלה גדולה. אז אמרנו, באבינינו, בית המקדש נמצא בפנים. לרש"י במסכת מגילה הוא נמצא בפנים, לכל המפרשים האחרים הוא לא נמצא בתוך קומת ירושלים. למה אני אומר את כל זה? שוב, תחשבו כל אחד לבד, מה המשמעות עכשיו של מה כוללת קומת ירושלים. אבל אני חוזר לימינו, פתחנו בזה שאנחנו צריכים להבין איפה אנחנו בתוך התהליך הזה נמצאים. אם קומת ירושלים כוללת את ירושלים לבדה, אז יכול להיות שאנחנו שם. אבל אז, לי לפחות, יש צריך עיון, אולי הייתי צריך להגיד מראש, תראו, נכתבו על זה מאמרים, הרב גורן כתב על זה, על היחס בין הדברים, אבל אני מציע לכל אחד ללמוד את הסוגיות בעצמו, ולהגיע למסקנות שלו. אם נגיד שקומת ירושלים כבר מופיעה עכשיו במילואה, שאנחנו כבר בברכת בוני ירושלים עכשיו, אז לי יש קושייה גדולה על סדר הגאולה של הגמרא במגילה. קיבוץ גלויות, באופן פשוט, יש לנו. ברכת השנים יש לנו, קיבוץ גלויות יש לנו. ובאופן פשוט, אנחנו עכשיו בברכת השיבה שופטינו. נכון? זה לא רק השופטים. זה אגב, זה להחזיר, תראו שם, יש שתי נשנאות ברש"י, ואיך להסביר באבינינו. והטועים על דעתך ישפוטו או ישפטו, כמה הסברים הבית יוסף מביא. באופן פשוט זה להשיב את עם ישראל להתנהל על פי משפטי התורה. וזה מפתח לעשיית הדין ברשעים ולהתרוממות קרנם של צדיקים, כך זה גם בסדר התפילה שלנו בימים נוראים, נכון? בברכת אתה קדוש של ימים נוראים. וזה מפתח להתקדמות אחר כך אל השלבים הבאים. לכן לי מאוד נוח להבין, לפחות כמו רבי אליעזר, שכינון המלכות הוא חלק מקומת ירושלים, ועוד יותר מזה, אם נגיד שגם בית המקדש, כינון כיסא המלכות, נכון, לא המלכות, לכו לאלמה, רואים בגמרא שזה התפילה, שזה שתי קומות, אבל להכין את המלכות. עכשיו, הכנת המלכות זה בהחלט יכול להיות מה שיש היום במדינת ישראל. מה זה לבנות את הכיסא? לבנות את הפלטפורמה, לבנות את המערכות. אבל כדי שאפשר יהיה לקרוא לזה כיסא דוד באמת, אז זה חייב לבוא על גבי השיבה שופטינו, זה חייב לבוא על גבי תיקון המשפט בסדרי החיים, כסדרי חיים של תורה. אז אפשר יהיה לקרוא למסגרת, לפלטפורמה שאנחנו חיים בתוכה היום, אפשר יהיה להגדיר אותה ככיסא דוד, להכניס אותה אל תוך ברכת בוני ירושלים, הוא נתקדם ממנה אל צמח דוד ואל בית המקדש. וזאת העבודה שלנו. הנס הגדול של מלחמת ששת הימים, המשך של הנס הגדול של מלחמת השחרור, והשיבה אל ירושלים העתיקה, אל החלק המזרחי של העיר, ואל הכותל, ואל מקום בית מקדשנו. השיבה הזאת היא כנראה חלק מסוים, ועכשיו אני לא סותר את עצמי, אני אמרתי קודם שצריך לחיות את ההווה עם מה שיש בו, אז נחיה אותו עם מה שיש בו, אבל הוא חלק מסוים מאוד בקומת ירושלים שהולכת ונבנית לנו בתווך הזה שבין שבע פסח לשבועות, במעלה הזה אל דוד, אל שבועות, אל מלכות בית דוד. והקומה הזאת צריכה עוד הרבה בניין ושכלול, ושוב, אם נהיה נאמנים לסדר שהדריכו אותנו חז"ל בתפילת 18, אז האתגר הגדול, וזה נכון, זה לא סוד, הייתה לנו ציפייה גדולה לזכות לפעול עם אל בתפקיד הזה כשר משפטים, אגב מתוך זה, יש חשיבות גדולה למשילות ופסקת ההתגברות והסבירות וכו' וכו' וכו', אבל את זה, זה גם אולי מצווה שיכולה לעשות בידי אחרים. אבל לנסות לרומם את קרנו של משפט התורה במדינת ישראל, בצורה פורמלית ובצורה חוץ פורמלית, זה דבר שרק בית המדרש שלנו יודע לעשות, מתוך אחריות גדולה שיש לו, מתוך הבנת החשיבות הקריטית שבהשיב השופטינו בדרך אל עשיית הדין ברשעים, שמחת הצדיקים, התרוממות קרנם בירושלים הבנויה, במהרה בימינו אמן.